אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, 8 פרקים לרמב״ם, פרק רביעי, אות ח', נכון? מה שלמדנו פה, זה הרמב״ם התחיל מתחילת הפרק על החשיבות של הדרך האמצעית. בסדר? הדרך שהיא לא קיצונית, לא לכאן ולא לכאן, אלא דרך ממוצעת, ישובח באמת הממוצע, ואליו צריך לאדם שיחוון וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצאו. זה בעצם הלשון שהוא כתב באות ו', ואז הוא דיבר איתנו שלגרום לפעולות האלה לקרות בנפש זה רק על ידי כפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך. בסדר? את זה ראינו בשיעורים הקודמים, שהשינוי נעשה על ידי המון פרטים קטנים. באות ח' בא הרמב״ם ואומר, ומפני שאין אדם בטבעו, בתחילת עניינו, בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבאר בפרק השמיני, הרמב״ם מדבר על זה בהמשך, מה שמכנים טבולה רזה, כן? דף חלק, כן? דף חלק, האדם בא לעולם, דף חלק. אבל ממה הוא מקבל בעצם את התכונות שלו? והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו. בסדר? יש מה שהאדם נמשך בפעולותיו אחרי אנשי מדינתו, נכון? הרמב"ם בפרק ו' מיחס דיויס, הלוכי א', אומר, ולכן איפה שהאדם נמצא, זה משפיע עליו. הרמב"ם ביחס דיויס לא מחבר את זה לסוגיה שלנו, אלא לכיוון אחר הוא לוקח את זה. שלכן האדם צריך לברוח למדבר ולהתרחק ממקום שיש בו אנשים רעים. אבל פה הרמב"ם מדבר על העיקרון. זאת אומרת, זה המציאות של האדם. האדם נמשך אחרי פעולות אנשי מקומו, אחרי איך שמחנכים אותו, בסדר? אחרי משהו הוא מתרגל. דיברנו לפני רגע, בעצם בלשון של הרמב״ם, אבל לפני שבוע בשיעור פה, שהשינויים הקטנים שהאדם עושה גורמים לו להשתנות, גורמים לו להיות אחרת, להיראות אחרת, להתנהג אחרת. הוא מגדיר דברים בחיים לפי עולם המושגים שלו. בסדר? בן אדם שגדל בבית של נפיונרים, בסדר? אז מבחינתו פגיעה בכבוד זה משהו שהורגים בשבילו, וזה היה נורמלי. אדם מרגיש נורמלי, נקרא אצלו נורמלי, מה שהוא התרגל. עכשיו, ההרגלים האלה הם המון המון התנהגויות קטנות בבית, חינוך, בסופו של דבר, זה דוגמה עצמית, דוגמה אישית. יש המון מחקרים שנעשו על העניין הזה. הורים, למשל, אלכוהוליסטים, שדיברו המון עם הילדים שלהם נגד אלכוהול. כמה לשתות אלכוהול גרוע וכמה הכל. מה הילדים עשו? מה שההורים עשו. עכשיו, לא בגלל שההורים לא דיברו מספיק, אלא בגלל שבסופו של דבר הילד ראה את אבא שלו חוזר הביתה מעבודה. קשה לו, הוא המצב רוח שלו באדמה. הוא ניגש, הוא מוציא את הערק, ונהיה לו טוב. בסדר? הילד למד צורת התמודדות עם כאב, צורת התמודדות עם בלגן בחיים, צורת התמודדות שהוא מטביע את יגונו בטיפה המרה. בסדר? את זה הוא למד כצורת התמודדות בחיים, ואנחנו נוהגים לחכות את ההורים שלנו. עכשיו, אותו דבר, בסדר, המון התנהגויות, הוא כועס. מה שאתה עושה כשאתה כועס, הילדים שלך יעשו כשהם יחסו. אתה מלמד אותם התנהגות, אתה מלמד אותם איך להתמודד בחיים, אתה מלמד אותם איך מתמודדים במצב כזה או אחר. וזה דברים שבעצם הילד מגיע לעולם נייר חלק, כמו שהיה לנו השבוע בפרקי אבות, כן? הוא מגיע נייר חלק, והנייר חלק הזה, אתה כותב עליו, בסדר? אתה כותב עליו בהתנהגויות שלך, את ההתנהגות שנתפסת אצלו כנורמלית. עוד פעם, האדם יכול לשנות את עצמו, אנחנו מאמינים בשינוי. וזה בעצם מה שהרמב״ם מדבר שם, בפרק השמיני, בעריכות על העניין הזה. האדם, בעיקרון, הוא לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, מתחילת עניינו. אין לו קו מסוים, אין משהו שמחייב אותו, אין גנים שיגרמו לו, בסדר, לפחות את שיטת הרמב״ם, שיגרמו לו ללכת לכיוון מסוים. זה פשוט עניין של, קוראים לזה היום, הסללה, בסדר? כאילו שמים אותו מסלילים אותו אל מסלול מסוים, בסדר? דוחפים בן אדם אל מסלול מסוים, ולכן הוא פשוט מתרגל, וזה הנורמלי בעיניו.
לא נתתי בשתי ילדים. מה? אפשר להיות הבדל משתי ילדים שהוא יותר טוב מלידה והוא פחות...
מלידה או מכך חינכו אותו מגיל צעיר?
מכלל, יש פה שתי אחים, אפשר להיות...
שתי אחים. עכשיו, הנקודה היא שהאחים הם לא רק ההורים, זה גם הסביבה וזה גם חברים, וברור שיש משהו גם בתכונות אופי, אבל שכנראה גם יש איזושהי משמעות, אבל בגדול, דעת הרמב״ם שהבעל מעלה או חיסרון, והוא מדבר מפורש על מעלה וחיסרון פה, נדיבות או פזרנות, כל הדברים האלה הם פשוט בעצם לפי איך שירגילו את הבן אדם מגיל צעיר.
איפה התינוק נמצא? הוא לא נמצא בשום שביל?
כלום. זה מה שנקרא טבולה רסה. דף חלק. הוא כלום, אין בו שום נטייה לשום צד שהוא, רק מה שידחפו אותו, יביאו אותו, יכוונו אותו, יחנכו אותו. יחנכו אותו. יחנכו, חינוך זה תחילת הפעולה. בסדר? מביאים אותו, מתחילים להפעיל אותו בצורה מסוימת, ולשם הוא ילך. שם, זה המקום שאליו הוא יוביל את עצמו בהמשך.
זאת אומרת שבין אדם אין תכונות?
לאדם אין תכונות? כנראה שיש. אבל זה לא ישפיע... אני לא יודע להגיד לך את זה במדויק. איך, מה באמת שיטת הרמב״ם בזה? אולי בפרק שמיני הרמב״ם ירחיב בזה יותר, אולי בפירוש שלו על אובויס הוא גם ירחיב בזה יותר, צריך לדעת. אבל תראה, הפרק השמיני זה קצת ארוך, וזה הפרק על הבחירה. ובתחילת הפרק השמיני הרמב״ם כותב, אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מנחה מן המלאכות. אבל אפשר לאדם שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון. ביות פעולת האחת מהן יותר קרובות קלות עליו מפעולה אחרת. והמשל בו, כשיהיה האדם מסגון אותו אל היובש, יצם או חוזך, בסדר, נדבר פה לפי התיאוריה שהייתה מקובלת בזמנם, צריך פשוט קצת להבין אותה בשביל להבין את זה. אומר, יש בן אדם שיש לו יותר מזג חם, אז הוא יכול להיות מוכן לגבורה, אם ילמדו הוא הגבורה, יהיה גיבור בלי ספק. והאחר מזג ליבו יותר קר ממה שצריך, אז הוא נוטה למורך ופחד, כשילמדו וירגילו יקבלו מהרה. זאת אומרת, יש אחד שתופס יותר חזק את הפחדנות, ויש אחד שתופס יותר טוב את האומץ. אבל בסופו של דבר, גם אומץ זה גם פחדנות, זה עניין של לימוד והרגל.
למרות שכל בן אדם, העבודה שהוא הולך לעבוד, זה מה שהתכונה שלו... שמה שהוא
מתחבר אליו... לאו דווקא תכונה, בדיוק. כשאנחנו מדברים על תכונה שאצל אדם בוגר, זה סך הכל של גם מה שהוא היה מוכן מעצם לידתו, וגם מה שהוא חונך, בסופו של דבר. זאת אומרת, זה מה שיוצר את הסך הכל. זאת אומרת, הסך הכל של בן אדם הוא איזה חלק מהתהליך שיוצר את האדם. זה לא איזה משהו של זה תקין, זה לא תקין. בסדר, זה הצורה.
בן אדם שאף בעצם לא חינכו אותו...
אם בן אדם שלא יחונך בכלל, שיחיה בוואקום, בריק, אז יהיה לו תכונות מוכנות לזה או לזה, שלא מובילות, כן, שלא יהיה חינוך. אבל פה יש לנו, באמת, אדם, עוד פעם, זה סוג של המשך. אם דיברנו על המון שינויים יוצרים אצל הבן אדם, הצפייה בשינויים האלה משפיעה על הבן אדם. בסדר? האדם רואה את ההתנהגות, וזה משפיע על ההתנהגות שלו. בסופו של דבר, יש לך את החברים שלך, כן? עכשיו זה מלמדים בחיידר, זה הורים, זה דודים, זה אחים גדולים, זה שכנים, זה אנשים בבית כנסת, זה תום וג'רי אם צפית בהם, בסדר? אז ההתנהגות שלהם, שאגב היא מאוד מאוד אכזרית, ברגע שראית את ההתנהגות, לא, כי זה רק חיות מצוירות, אז זה לא מזיק אם זה אכזרי, אבל זה לא, זה מלמד אותך התנהגות, אם מישהו עשה לך, מה אתה עושה לו? או מה שאתה חולם לעשות לו, כי אתה לא באמת יכול להפוך אותו עכשיו לצללית. כן, אבל כל הדברים האלה, כן? המון סיפורי ילדים בעניין הזה, זה יותר עמוק מזה, כן? סיפורי האחים, גרים, איך שקוראים להם, שהם בעצם סיפורי עם גרמניים, שהרבה מאוד מהסיפורים מגיעים מהם, כיפה אדומה ועוד, הם סיפורים מאוד מאוד אכזריים. זאת אומרת, כי הם היו אנשים מאוד אכזריים, וזה הפך להיות סיפורי ילדים. זה סיפורים שבמקום מסוים מחנכים לאכזריות. בסדר? היו באומות העולם כאלה שהיה להם עניין בזה. למשל, לא יודע כמה להיכנס לזה פה, אבל מהו, אם מי ששמע עליו פעם, המנהיג של סין הקומוניסטית, בסדר? אחד הרוצחים הגדולים ביותר בהיסטוריה. באמת, מדברים על היטלר ימח שמו וסטלין, וגם הוא מגיע לו ימח שמו, באמת, בכיף. אבל הוא לא שווה להיטלר, אבל עדיין הוא רע, מספיק רע. ומה הוא היה בעצם מנהיג סיני שהביא את הקומוניזם לסין, והספר האדום שלו, יש הרבה דברים. הוא היה בן אדם שהפריע לו הדינות של הסינים. הסינים הם עם שבחינוך שלהם ובטבע שלהם וברגילות שלהם במשך דורות הם היו עם שהיה בו הדינות. וזה הפריע לו. כשהוא ניסה לקדם את סין למקום שהוא ראה בתבנית שלו הם לא היו מספיק אכזריים. והוא פשוט ניסה בכוח להפוך את הסינים לאכזריים. זה סיפור אנקדוטה, כן? זה לא משהו שהם... עכשיו מחקר שלם על המעשים שלו, אבל זה מראה לך חלק מהסיפור. יום אחד הוא פגש קבוצה של נערים, והייתה שם בחורה, שדיברה איתה בחורה בת 16-17, והוא שואל אותה מה השם שלך, והיא אומרת לו בסינית מילה שהתרגום שלה בעברית הוא עדינה. והוא אומר לה, מהיום לא קוראים לך עדינה, מהיום קוראים לך אכזרית. בסדר? הפריע לו השם עדינה, כי כשאתה קורא לילדה עדינה, אתה, נאמר שאני אומר את זה עכשיו במי לאל, כן, לא, ולא עדינה. אתה בעצם מתכוון גם להגיד, וואי, איזה מתוקה ועדינה היא, בתור תינוקת לפחות, לא יודע מה קרה בהמשך, אבל זה גם בא ואומר, אני מעריך את העדינות. בסדר? בעיניי, עדינות היא ערך, היא משהו שראוי לציון. כמו שאתה קורא לילדה טובה, או כל מיני מילים אחרות, אהובה, בסדר? אני לא קורא לה שנואה, או מכוערת, או רעה, בסדר? או, אני קורא לה יפה, ו... אני אומר שזה בשם איכשהו השתנה, אבל ההגיה של זה, כי נהיה יותר מלעל, יותר מלרע. אבל בגדול, אתה מעריך, אתה... וילדה שגדלה עם הדבר הזה, ילדה, לא רק ילדה, חברה שגדלה עם הדבר הזה, משפחה שגדלה עם שמות כאלה, מעריכה את הדברים האלה, בסדר? זה הופך להיות ערך שאתה חוזר עליו כל הזמן, ו... וזה הפריע לו. עוד פעם, הוא היה אדם חכם, זה אי אפשר לקחת ממנו, מאוד רע. מאוד מאוד רע, אבל לא היה חכם. והוא רצח, נראה לי, 50 מיליון איש. והוא כאילו רוצח ההמונים הגדול בהיסטוריה, בסופו של דבר. והמהפכת התרבות שהוא ניסה להוביל בתחילת שנות ה-70, בסדר, לא ניכנס עכשיו שיעור היסטוריה. אבל הדבר הזה, מהפכת התרבות, כן, אגב, טוב, יש הרבה מה לדבר על קוצר הרואי שלו. שהוא החליט שכולם צריכים לגדל עכשיו משהו שלא מתאים לסינים, ולא, הם לא צריכים אותו, והביא רעב מטורף. טוב, הוא היה בן אדם מאוד... הוא היה גם, חוץ מזה שהוא היה חכם בדברים מסוימים, הוא היה גם מאוד טיפש ומאוד רע. אבל זה משפט אגב שהוא נכון, בסדר? שהוא בא ואמר, כשקוראים לילדה עדינה, קוראים לבחורה עדינה, יש פה משהו שהוא מסליל, בסדר? דוחף אותה לכיוון מסוים, מספר לה ולחברה שסביבה שהעדינות היא העמידה המוערכת, וכשהוא ניסה להוביל את הסינים לאכזריות, הוא פשוט החליף לה את השם, לאכזרית. עכשיו, הדבר הזה, כן, זה אדם בטבעו, יש לו את הטבע שלו, בעל מעלה, הוא לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, למרות שיש לו איזושהי מוכנות למשהו, ואז מרגיל, בלא ספק, מפעולות, הרבה פעולות, כולל קריאה שם, כן, כל הדברים האלה, מקטנותו, כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו. קרוביו ואנשי ארצו. בסדר? הקרובה ואנשי ארצו, עוד פעם, היום זה קצת מתרחב, כי זה גם קרובה ומשפחה שלו, גם אנשי ארצו, הארצך המוילדת, איך הוא ביסוביכו, וגם דברים שהוא קורא, צופה, בסדר? וכמו שאמרנו, הסיפורים האלה של האחים שהמציאו את כל סיפורי כיפה אדומה, אבל לא, שהיו אנשים אכזריים. אגב, הרבה פעמים זה בא מתוך אידיאל מסוים, כן? אנחנו רוצים לגדל עם לוחם, ואנחנו צריכים לגדל אותם מגיל צעיר שיהיו מסוגלים להרוג. בסדר? אז אני לא יכול לגדל אותם חזק מדי על הערך שלא תרצח, כמו שכבר הזכרנו פה בעבר את העניין הזה. כן, אני לא יכול לגדל אותם מדי חזק לכיוון הזה, כי אז יהיה לי אנשים רכרוכיים מדי, שהם יראו הרג, הם יתמוטטו, הם לא יהיו מסוגלים לרקוד על אדם. אז מרגילים אותם מגיל צעיר, דוחפים אותם לכיוון של אכזריות. ואז, עוד פעם, יש לך חברה אכזרית, חברה עם רוצחים. אם אתה מדבר על ראשי הציונות, זיהו את הבעיה הזאת, כי 1,000 שנה של יהדות באירופה, ומעולם לא הואשם יהודי ברצח. בסדר? לא על רקע עלילות דם וכאלה. אני מדבר רצח כי הוא ניסה לעשות שוד ורצח מישהו, הוא שנה מישהו, כעס על מישהו ורצח. רצח אזרחי, לא טענו שיהודים רצחו את ילדים, לשים אותם במצות, בסדר? שטויות כאלה. או הרעילו בארות, אבל רצח אמיתי, קלאסי, מעולם 1,000 שנה. ואתה מדבר על יהודים באירופה, לפני השואה זה היה כמעט כל היישוב היהודי. זאת אומרת, המצב היה, עדות המזרח באותו זמן היו בערך 10-20%, לא ברור, אבל בסדר גודל כזה, מתוך היהדות העולמית. אחרי השואה זה התהפך, בגלל השואה. אבל זה היה כמעט כל היהודים באותו זמן, 1,000 שנה לא הואשם מעולם יהודי ברצח. הבעיה הייתה שאנשים שחלמו על להקים מדינה בכוח הזרוע, והאמינו, כאילו, שנהיה לנו צבא לוחם, הכירו שהדבר הזה הוא בעיה. ולכן... גדולי ההוגים שלהם מדברים על החלום, מתי יהיה לנו גנב יהודי, רוצח יהודי, שודד יהודי. גנבים היה פה ושם, אבל שיהיה באמת פושעים יהודים, גנגסטרים יהודים. זה היה החלום שלהם, אני מדבר על להקים דבר כזה, לצערנו הצליחו קצת יותר מדי, אבל כי אתה צריך לשנות את האופי, עוד פעם, אני לא כרגע בא לדון עליהם בתור הציונים הרעים, אלא להבין את התהליך שאותו הם ניסו לעשות, בסדר? בלי להיכנס כרגע אם הם עשו דבר טוב או דבר רע, למרות שאני כן חושב שהם עשו דבר רע, אבל הם הגיעו מתוך מטרה. אתה לא יכול להקים צבא שיהרוג אנשים, ישעבד אנשים, ישלוט על אנשים בצורה שהם לא מסוגלים לרצוח. הם לא מסוגלים לדבר הזה. ולכן, כדי שיהיה אפשרות להקים מדינה שתסתמך על החרב, שתסתמך על ההרג, צריך לשנות את האופי היהודי. והם עבדו על זה. עבדו על זה קשה ואיכשהו כן. אבל הדבר הזה, זאת אומרת, יש פה הרגלים של קרובה באנשי ארצו. מה אתה אומר?
היה פער בכל המלחמות.
יהודים אף פעם לא נלחמו. זאת אומרת, גם אם היה מלחמה בבית כנסת על השישי, זה משך לזה בטליז והוא יפלו את הכובע. אבל בערך פה זה נגמר. לא רצח. לא היה מציאות כזאת שיהודי רוצח. זאת אומרת, תמיד יכול להיות שהיה איזה יוצא דופן, אבל בסופו של דבר היסטוריה מתועדת שמספרת לך שמעולם לא הואשם יהודי ברצח, יש לה משמעות מאוד מאוד חזקה שאומרת לך שגם אם תמצא באיזשהו מקום איזה סיפור, זה משהו מאוד יוצא דופן ומאוד נדיר. כי הרב שטיינמן היה אומר, כשהיה את הסיפור שהיה איזה מטורף בבני ברק, שהיה נגד הפאות, והוא הלך ושרף ספרי תורה. זוכרים את הסיפור הזה? אני מדבר על זה סיפור של בערך 20 שנה, 21 שנה אולי. כן, טוב, הם לא יכולים לזכור את זה. אבל, לא, היית בן שנתיים אולי, לא? מישהו פה. אולי בן שלוש. בקיצור, אבל זה היה סיפור שמאוד מאוד זעזע אז. היה מישהו מטורף שנכנס שהפאות הזה, זה הפרצה הכי גדולה בעם ישראל, אז לעצור את הפאות, צריך לזעזע את בני ברק. הוא הסתובב בבתי כנסת, לקח נפט ושפך על הארון קודש והיה מצית. ושרף בחזון איש, ממש כמה וכמה בתי כנסת מאוד רציניים בבני ברק, הספרי תורה, רק הספרי תורה נשרפו. זאת אומרת, הוא שרף רק את הארון קודש. וזה היה זעזוע גדול, זה קרה פשוט, אתה יודע, כל כמה לילות, פתאום עוד בית כנסת. בקיצור, זה היה משהו ממש מחריד, עד ש... ולא, גם לא ידעו מי זה, מה זה, כאילו, קצר חשמוני, מה הסיפור, ו... ובסופו שלו התברר שזה איזה מטורף אחד. מטורף, והרב שטיינמן אמר אז ש... והוא אמר את זה אגב גם כשרבי אלעזר, אבו חצירה, נרצח, כן, על ידי, גם כן, מטורף, ברור שמטורף, רצח אותו, אז הרב שטיינמן אמר אז שתמיד היה מטורפים. אבל למה מטורפים שלפני 100 שנה? המטורף בבריסק, כן? למה הוא אף פעם לא רצח? המטורף בבריסק יש עליו סיפורים. הרב מבריסק סיפר עליו פעם סיפור. אמר שהמטורף של בריסק היה יוצא פעם בחודש לסבב שבירת חלונות. יצא יוצא ובום, זורק חלון בו, שובר חלון פה, שובר חלון שם וזה. פעם אחת ירד מישהו מהבית, תופס את המשוגע הזה ונותן לו מכות על זה ששור, אתה לא תשבור לי את החלון. ואנשים באים סביבו ואומרים, מה אתה רוצה? משיגנר, משיגנר, לא זהו, לא אחראי למעשה. אומר, אחראי, לא אחראי, את החלון שלי שלא ישבור. עכשיו, חודש אחר כך, המשוגע עוד פעם יוצא לסיבוב שבירת חלונות. ועל הבית של זה הוא מדלג. שואלים אותו, מה קרה, למה אליו? הוא אומר, הוא משוגע, איתו אני לא מתחיל. קיצר, הרבי בריסק דיבר בהם את הסיפור הזה, על המשוגע של בריסק. המשוגע של בריסק, מה הוא עשה? שבר חלונות. מספרים שפעם הזגג אמר לו, תשמע, הרבה פעמים יצא, הרבה זמן יצאת לסיבוב, והם פרנו זה. נו, תצא זה. קיצר, הוא יצא, שבר את כל החלונות בבית של הזגג. אמר לו, לא, זה התכוונתי, התכוונתי אחרים. אמר, לא, אחרים מי אומר שהם יבואו אליך? אתה ודאי תתקן אצלך. קיצור, אז יש סיפורי, המשיגנר של בריסק היה סיפורים. אז הרב שטיינמן אמר, אני זוכר את המשיגנר של בריסק. אגב, מי שרוצה אוסף סיפורים כאלה, יש בספר של הרב חיים שפירה. מכירים? לך לך בני? יש לו ספר שנקרא הירתי מחורתי, שם ארוך. הירתי מחורתי, אלייך נפשי תערוג. הוא מספר סיפורים מהעיירה. ספר מאוד מעניין, ושם יש לו כמה ממש בפרק ארוך ויפה על המשוגע של העיירה, סיפורים מאוד עסיסיים ויפים, אבל בסדר, לא עכשיו. הקלפונים, אבל יש שם, הרב שטיינמן אמר, משוגע, בסדר, שבר חלונות, עשה דברים אחרים. הוא לא הרג, הוא לא שרף ספרי תורה. כלומר, כשכל החברה, המשוגע הוא איכשהו במערכת של החברה. כשכל החברה יורדת, גם המשוגע יורד. בסדר? כשכל החברה הופכת להיות אלימה, ומכשירה רצח, המשוגע ירצח. הוא תמיד מתקדם מעבר לחברה, אבל לא יותר מ-2-3 צעדים. יש, קוראים לזה בסטטיסטיקה, יש לו סטיות תקן, בסדר? מי שמכיר, עקומת פעמון, יש לה... בסדר? טוב, לא נקרא שזו סטטיסטיקה עכשיו. יש משהו שהוא תמיד ביחס אל. בסדר? תמיד ביחס מסוים אל. ולכן, המשוגעים פעם היו שונים, כי החברה כולה הייתה שונה. עכשיו, ופה יש משהו שהוא מנהג קרובה ואנשי ארצו. מנהג קרובה ואנשי ארצו נותנים לנו מארז. מערך של תגובות, התנהגויות, עוד פעם, מה נקרא משוגע, מה נורמלי, עד כמה משוגע אתה יכול להיות ואתה עדיין משוגע וכמה וואו, זה כבר אפילו לא משוגע, זה כבר יותר מדי, זה אפילו לא אפשרות, ובסופו של דבר זה, האדם גדל עם זה. ואפשר שיהיו הפעולות ההם ממוצעים, זאת אומרת, אדם יכול לגדול את אנשים בריאים, ממוצעים, שכבר עבדו על עצמם וממילא הוא מקבל מהם סט של התנהגות ממוצעת, ואפשר שיהיו מיותרות או מחוסרות. בסדר? קיצוני לצד הזה יותר מדי, או מחוסרות, פחות מדי, כמו שסיפרנו, כמו שאמרנו מקודם. ואז, מה קורה לאדם? שגדל במערכת שהיא לא לגמרי מאוזנת, תהיה נפשו חולה. יש לו נפש חולה, וזה כמו, כמו שראינו בפרקים הקודמים, שהרמב״ם קורא לאדם שלא חי בדרך האמצעית והמאוזנת, שהוא חולה, והנפש שלו חולה. מה עושים במחלות? ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגוף, הגופות בשווה. בדיוק כמו ברפואת הגוף. בסדר? מה ברפואת הגוף? כמו שהגוף, כשיצא משיוויו, זאת אומרת, ופה הוא עוד פעם, הולך עם התיאוריה של גלינוס, בסדר, הרופאים הקדמונים, שגם זה, שיש ארבע מרות באדם, ויש ליחות שונות, וכשהאדם מאוזן, אז הוא אדם בריא. כשחסר באיזון שלו, אז הוא נהיה חולה, ויות ואדם יצא משיוויו, יותר מדי ממה שמסוים, נראה על איזה צד נטע, אתה בודק לאיפה הוא נהיה קיצוני יותר מדי, ונטע ויצא, ונעמוד כנגדו בהיפוכו עד שישוב אל השיווי. אתה צריך פשוט לאזן אותו חזרה. וכשישתווה, וכשאז, כשמגיע ישר, נסלק ידינו מן ההיפוך, זאת אומרת, עד שהאדם עוזב את הצד הקיצוני הזה, ואז שישתווה, נסלק ידינו מההיפוך, נפסיק להפוך אותו, ונשוב לעשות לו מה שיעמיד על שיוויו, כן נעשה במידות בשווה. אז הוא אומר, בעצם, אדם צריך ללכת לקצה השני, עד שהוא יגיע לאיזון. האמת היא שהנושא הזה יש הרבה מה להרחיב, אני לא נראה לי שנספיק את כל הנושא הזה היום, זאת אומרת, פה החלקים המעשיים של השמינופרוקים לא הרמב״ם, אז יש פה, התהליכי השינוי הם בהתחלה קיצוניים, ואז מגיעים חזרה אל האיזון. הייתי רוצה להביא דוגמה פשט חדש שהתחדש לי היום על העניין הזה. יש שאלה שבאמת מטרידה הרבה אנשים. חסד או פרייר? בסדר? מישהו בא ומבקש ממני טובה, בוא תשמור לי זה, בוא תעשה לי פה, תעשה לי שם, אני לא אכנס כרגע לסיפורים. כל אחד יש את הסיפור שלו, שאנחנו לא יודעים האם באמת המצווה פה היא מצווה של חסד, או שאני פרייר בכלל, והוא מנצל אותי. איך אני יכול לדעת על מעשה מסוים שמישהו מבקש? מתי זה מצווה של חסד, מתי לא. וזה, אגב, אתה פוגש כל הזמן מקרים בכמויות. אחד הדברים השכיחים, מי שטס לחול וחוזר, עוד פעם אני בדוגמת מהחיים שלי, אז אתה, תיקח בשבילי מזוודה, תיקח בשבילי דברים או דברים כאלה. עכשיו, יש דברים שהם באמת, בוא נגיד, בשבילו זה רווח גדול, כי אני ממש שולח את זה מפדקס, זה היה עולה ל-1,500 שקל, 7 קילו לארצות הברית, זה באמת עולה יקר, ואיתי זה יהיה בשבילו בחינם, או מקסימום, הוא ישתתף איתי בהוצאות של המזוודה נוספת, לפעמים אפילו את זה לא צריך, אבל, אתה יודע, פה אנחנו נכנסים לאיזה מערך שיקולים, להסכים, לא להסכים, איך בודקים דבר כזה? או בכלל, מישהו אומר לך, בוא תשמור לי על הילדים, בוא תעשה זה, בוא ת... וכולי, בסדר? מה ההגדרה? מתי זה ניצול ומתי זה חסד? אז יש איזשהו סוג של משקל שצריך להיות, כי בוא נגיד שאני, אני מביא דוגמה של כסף, למרות שזה בכלל לא כסף, אני נותן 1,000 שקל, כדי שהוא ירוויח 500 שקל, זה לא הגיוני. זה לא חסד, זה ניצול. אין שום סיבה שאני אפסיד 1,000 שקל, כדי שהוא ירוויח 500. בסדר? אז זאת אומרת, אם יש משהו לא פרופורציונלי, בסדר? הוא רוצה עכשיו לנסוע לנופש, אז אתה תבוא ותעבוד כפול 3, כדי שהוא ייסע לנופש. לא, שהוא לא ייסע לנופש. כאילו, מה הוא מרוויח? נופש, ואני צריך בשביל זה לעבוד. אבל מה קורה אם הוא צריך ללכת לבית חולים? של טיפול רפואי. זאת אומרת, יש לי דרך מסוימת איך אני, איכשהו מודד את זה, כאילו, יש איזה משקל יותר כבד, בסדר? בוא נניח, זה כמו שאני משלם 1,000 שקל, זה שהוא הרוויח 10,000 שקל. נכון, אני עובד יותר, אבל הוא מרוויח. זאת אומרת, לא ללכת לבית חולים לטיפול, כי אין מי שישמור לו על הבית או משהו כזה, זה נזק ממש משמעותי. אז אני מוכן לסבול נזק קטן יחסית בשביל הרווח הגדול שלו. ברגע שזה מתהפך, כן, אני לא ירוץ עד קצה העיר לספק שאולי משהו שבכלל לא חשוב לו. ואם אני באמת יעזור, נוצלתי. בסדר? מותר להיות לפעמים מנוצל, זה לא סוף העולם, אבל יש משהו שאנחנו איכשהו מנסים כמו מוזניים גדולות ולשים על המשקל את הטרחה שלי וכנגד את הטרחה של הצד השני, בסדר? יש כאילו הנזק שיקרה לצד השני אם אני לא אעשה את מה שאני עושה. ואם זה באמת שוקל, אז כן, אבל אין סיבה שאני אסבול הרבה כדי שהוא ירוויח קצת. אם ככה שהוא יעשה איתי חסד, ושיסבול קצת, כדי שאני לא אצטרך לסבול הרבה, אוקיי? יש פה משהו שהוא, דבר ראשון, איזון. אבל יש פה משהו נוסף, שהוא מעבר לאיזון, וזה משהו שהוא, הכל פה לא מדיד, בסדר? הכל פה מאוד לא מדיד, אבל אני הייתי רוצה להתחבר לדברים של הסטייגלר, בבירקס פרץ, זה נמצא בפרשת בשלח, יש לו שם שתי קטעים, הקטע השני, איך זה נכנס לפרשת בשלח? כי בפרשת בשלח זה קיילי ואמביו, וחזל דורשים בשבס קוף למד ג' אבי דוים אלוהי, מה הוא חנון ורחום? אף אתו. והוא מביא את הרמב״ם, פרק א' מלכויס דיויס, שדורשים את זה מהפסוק, זה רמב״ם אגב שמדבר על הדרך האמצעית, ואומר שבהולכתו בדרוכוב, מה הוא רחום אפתו רחום, וכן כתבו רבינו יוינזל, מקור לזה מספרי עקב, ונראה מדברי הרמב״ם, אומר הסטייפלר, שזה מצוות עשה דאורייתא, של מה הוא רחום אפתו רחום, מה הוא חנון אפתו חנון, והרמב״ם מגדיר את זה שהאדם הולך בדרך האמצעית, ובדיוק פה אנחנו נכנסים, מהי הדרך האמצעית ביחס לחסד שמישהו מבקש ממך טובה. אפשר כאילו להיות באמת השמטה, כן? הוא אמר, אז אתה הולך ואתה רץ ולכל אחד, ואפשר... עוד פעם, מה הדרך האמצעית בדבר הזה? בא סטייפלו ומביא גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין צדיק בייס. כל אדם שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. מה הכוונה אין בו דעת? אוטיסט? כנראה שלא, והסטייפלר יסביר את זה, שנאמר כי לא יאמבינו יישאו על כן לא ירחמנו או יישאו. הקדיש ברוך הוא לא מרחם על מי שאין לו בינה. אז לכן גם אדם שאין בו דעת אסור לרחם עליו. ואומר רב לוזור, כל הנותן פיתו, אתה נותן לחם למי שאין בו דעה, ייסורים באים עליו שנאמר ויוצרוי לא יחוננו. זאת אומרת, אם אתה נותן לחם, אפילו פרוסת לחם, למי שאין בו דעה, מה זה יזיק לך אם תיתן לו פרוסת לחם? לא, אתה תענש שיסורים יבואו עליך. זאת אומרת, זה עונש משמיים לנותן, כן? שנותן למישהו שאין בו דעה. שאומר הסטייבלו, אבל הדברים צריכים ביור גדול, שהרי אפילו על בהמה ושאר בעלי חיים מצווה לרחם. צער בעלי חיים, נכון? אתה צריך, עוד פעם, צער בעלי חיים זה רק משהו ברשותך, לא, בסדר, מחלק את זה גדולה בפויסקים. אבל יש צער בעלי חיים אפילו, כן? שיש על בעלי חיים. אומר, הנה, יש גמור במציע פי יום עד א', רבינו הקדוש, רבי יהודה הנוסי, סבל איסורים קשים בשיניים, נכון? כאבי שיניים. ויום אחד הסתלקו ממנו הכאבים, איך? בגלל שהיו שם, השיף אמסה דבי רבי, השפחה שם נקטעה, והיו שם חולדות, והיא רצתה לסלק אותם, ורבינו הקדוש אומר לה, שווקי ורחמוב על כל מעזוב כסיב. קדוש ברוך הוא מרחם גם להם, תעזבי אותם את החולדות האלה. ואז הסתלקו ממנו כאבי שיניים. אתה רואה שא', ההתנהגות של רבינו הקדוש הייתה לרחם אפילו על חולדות, ואתה רואה שגם הגמרא מציינת את זה ומספרת שבזכות זה הוא ניצל מהאיסורים, כי ברחמוב על כל מעזוב. אז צריך לרחם אפילו על חולדות, אז אדם שאין בו דעה, לא, ודאי, מה ההבדל? מה הפשט בגמרא? וכל שכן על האדם שאין בו דעת, כמו תינוק, שבוודאי מצווה לרחם עליו, לעוזרו, למלטו מכל צרה וצוקה, בזמן שאין לו מי שיפקח עליו. טוב, פה הוא כבר שם בסוגריים, שאם יש לו מי שיפקח עליו, אז יש לו אחריות לאבא, וזה חסד עם האבא, לא חסד עם הילד. אז זה כבר סיפור אחר, כי אבא הוא כן אדם שיש בו או אין בו דעת ברמה אחרת. אבל תינוק, או... כן, אמרנו מקודם אוטיסט, או דבר כזה שאין לו דעה, ודאי, 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 ודאי שיש לו מצווה, אלא אם כן יש לו מי שיפקח עליו, אז סיפור אחר. בא סטייפלו ואומר שיש שני גדרים בדבר הזה. נראה בו זה בעזרת השם יסבור, שני גדרים אמיתיים. א', וזה יסוד פשוט, לא נקרא רחמנות, אלא מה שלא חייבה התורה לתת. למשל, אם יש לנו אדם עני, אז התורה חייבה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת לו די מחסורו. בסדר? אז יש מצווה צדוקה. אגב, גם צדוקה, יש ספר חסידים, באלף תוף למד היי נראה לי, שרבינו יהודה חוסיד כותב שאם אדם יש לו אפשרות לכתוב, כנראה הוא סופר, לכתוב אגרות, לכתוב דברים, והוא לא כותב והוא בא לבקש צדקה, אתה נותן לו צדקה, אין זה צדקה אלא צעקה ואין מצווה לתת לו. למרות שצריך להיות מאוד זהיר עם הספר חסידים הזה, כי יש אנשים שהם נראים לך שהם יכולים לעבוד. יש לו בעיה נפשית, יש לו קושי רגשי, לא, לא, אסור להיות תקיף מדי בנושאים האלה. אני חושב שהעיצה מעשית בדברים כאלה, הרבה פעמים כאילו יש הבדל בין כמה אתה נותן. נתינות מהותיות, רציניות, לתת לאדם שאתה יודע שבאמת הוא נצרך וזה יעזור לו לצאת מהמצב, ולא יעמיק את הבור שלו. אבל נתינות קטנות של חצי שקל, שקל, אני לא יודע, חצי שקל זה קצת מדי. אומרים, מה אפשר לקנות עם 10 אגורות? כללה של אני. אבל כן, יש סכום, שקל, שתי שקל, זה כן אפשר לתת אפילו בן אדם שאתה לא בודק אותו יותר מדי. בסדר, יש כנראה סום, איזה סכום של הגדרה בעניין הזה. אבל פה, זה בעניין צדוקה. אגב, יש לך גמורה, נכון? זה גם בספרי זה נמצא יותר. עוזב תעזב אימוי, שיש לך מצווה של פריקה, כן? תראה סחמור סחמור נכון, רבי צחס מסוי, עוזב תעזב אימוי. אבל אם יושב ואומר הולך או מצווה פרויק, אז אתה לא מחויב. בסדר, אם הוא לא לוקח, אם אין פה אימוי, אז אין חיוב. והסמסוי פה פוסק את זה גם לגבי כיבוד אב, שזה מעיקרון הרי משל אב, אבל אם אין לאבא, אז הבן נותן משלו, אבל אם יש לאבא, אז הבן פטור מלתת. זאת אומרת, אדם שמחפש לנצל, אז גם בדברים האלה, אני אומר, גם בצדוק, גם בפריקה וטעינה, גם יש גבולות. אבל שם ההגדרות הרבה יותר ברורות לנו, בסדר? שם יש, יש לנו הלוחס בשולחן ערוך. עכשיו, עשה ועיד פריקה וטעינה, כל כך יוצא בזה. הוא אומר, זה לא מה שהגמרא מתכוונת, יש בו דעה, אין בו דעה. אין, העושה לא נקרא מרחם, הוא עושה מה שהוא חייב לעשות, וזה ודאי חייבים לעשות לכל אדם, ואפילו במי שאין בו דעה, ואפילו עם אדם בעל מידות קשות ורעות. כל זמן שהוא בכלל אחיך, אחיך, חייבים לעשות לו כמו, של, כמו לשערנים שבישראל. אז הוא אומר, גדר אחד, מצווה שהתורה הגדירה לנו, עכשיו עשה ועיד, אתה לא בודק מי זה. שיהיה אדם רע ומושחת. להחזיר, מחזירים. מחזיר אבידה לגוי, כן? ספוי סרוב את עצמאו. אבל יהודי, בכלל אחיך, יש לך מצווה להחזיר, זה בסדר. אבל לעניין רחמנותו מדובר כאן. ולעניין לתת לו לפנים משורת הדין. דהיינו יותר ממה שחייבה התורה, וזה מצד הרחמונס בלבד, ועל זה אמרו שלמי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה? בא סטייבר ומסביר. ופה הוא נכנס בעצם לגדר השני, בעניין הזה שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. ודאי, מי שאין בו דעת, כלל, לא לטובה ולא לרעה, כגון ילד וכיוצא בזה, מצווה גדולה להיטיב עמו ולרחם עליו כל מה שהוא צריך. אני מקריא את הלשון שלו, כי הלשון שלו פה מאוד מאוד יפה. אומר, הגמרא מדברת כאן, ומי שאין בו דעת ורגש, להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע מפניהם. שימו לב ללשון. אומר, הבן אדם הזה שאתה עושה לו טובה, אם יש בו דעה, אז הוא בן אדם שהוא מכיר הכרה טובה למטיבים עמו, ולא רק הכרת טובה, סטייבלר הוסיף פה עוד מילה, להכניע מפניהם. מה זה להכניע מפניהם יותר מהכרת הטוב? יש לנו שהכרת הטוב יודע להגיד תודה, תודה. אבל הוא לא מובח מלבקש עזרה. בסדר? להכניע מפניהם זה כנראה לא נעים לו. באיזושהי צורה הוא מרגיש כנוע שהוא צריך לבקש עזרה ממישהו. בסדר? יש בן אדם שכשהוא מבקש עזרה מאנשים, פחות נעים לו. לא נעים לו לבקש עזרה, ואין לו ברירה, אז הוא מבקש עזרה. והוא מרגיש הכרת הטוב שעזרת לו. בסדר? הוא כנוע בפניך על זה שעזרת לו. אדם כזה זה אדם שיש בו דעה. אבל יודע לבעוט בגאווה ובוז על המרחמים עליו. יש אנשים כאלה שאתה מרחם עליהם ועוזר להם והם בועטים בך בגאווה ובוז ומביט עליהם, על אלה שעזרו לו, כעל נחותי דרגה נכנעים לפני מעלתו. בסדר? יש אנשים כאלה ש... הם מנצלים, בסדר? הוא מנצל והוא מזלזל בכלל שעזרת לו. הוא לא מכבד, הוא לא מרגיש הכרת הטוב. הוא חוזר הסטייפלר ואומר, אלה הטובים מכירים ביקרת לבבם של המרחמים עליהם ובמעלת נדיבותם. שימו לב, יש פה עוד פעם שתי גדרים. גם מעלת המרחמים, יקרת לבבם וגם מעלת נדיבותם. יש בן אדם שהוא יכול להעריך את הנדיבות שלך. וואו, כל הכבוד שלך שאתה עוזר לי, אני מעריך את העזרה שלך. אבל הוא לא מעריך אותך. פה הוא אומר צריך שתי התנאים, הוא צריך גם שיעקיר יקרת לבבם של המרחמים, הוא צריך להעריך אותך יותר כי עזרת לו. לא רק את זה שאתה נדיב, גם אתך עצמך, הוא מסתכל עליך אחרת. עוד פעם, אני לא רוצה להקצים פה יותר מדי, כי אני לא יודע אם הסטייבר התכוון לכאלה דיוקים שיש 8 סעיפים לעזור למישהו. אבל תבינו את העיקרון, בסדר? אני מדייק בזה רק בשביל העיקרון של הדברים. יש גישה שמעריך את הבן אדם, מרגיש הכרת הטוב, מעריך את הנדיבות שלו, מרגיש כנוע בפניו כי הוא עזר לי, זה האדם שיש בו דעה. וזה האדם שתעשה איתו חסד. אדם שבועט בגאווה ובוז על מי שמרחם עליו, מסתכל על מי שעוזר עליו, עוזר לו כנחות דרגה שנכנע לפני מעלתו, ובמקום להכיר את יקרת לבבן, הוא חושב בדמיונו, איך הוא מסתכל עליך? שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו. וואי, איזה חלשלוש, אני יכול להגיד לו מה לעשות, והוא עושה. שהם כמוכרחים להיטיב עמו. הוא כאילו... הוא מרגיש שהוא הצליח להכריח אותך, וכי לכבוד הוא להם להיות בתומך. איזה כבוד בשבילו שהוא עזר לי. הוא לא מרגיש שאתה עשית לו טובה, הוא מרגיש שהוא עשה לך טובה, שהוא הועיל לבקש ממך משהו. ובדמיונו, הסטייפלר כותב פה בסוגריים, בדמיונו מצויר, המנצל הזה, בדמיון שלו הוא מרגיש, כאילו זה מגיע לו באמת. וכמעט שקובע בליבו, זה כמעט ברור לו, שהוא עושה טובה עמהם במה שהוא נאות לקבל מהם. הוא כמעט מרגיש ככה, הוא לא באמת מרגיש ככה, הוא כמעט מרגיש ככה, והוא מתברך בלבבו לאמור, הוא אומר, כשאתה בא ועושה טובה לבן אדם כזה, אתה יודע מה הוא אומר לעצמו? הוא שמח. אתה יודע למה הוא שמח? הנה נפל לידו ברנש שאפשר למצוץ ממנו, זה ההגדרה של הסטייפר, המילים שלו, הנה נפל לידו ברנש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא אצלו בהרשימה של משועבדיו. יש עוד מישהו ברשימה של העבדים שאפשר לשעבד אותו, אפשר כן לשלוח אותו, אפשר אפשר עוד מישהו להשתמש בו. הוא אומר, הדבר הזה זה מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. ולא רק זה, כל מי שנותן מפיתו, זאת אומרת, יש לך לחם גדול, והוא רעב, אתה נותן לו פרוסת לחם, אתה תענש משמיים שיסורים באים עליו. על מי שנותן, לאדם כזה. כאילו זה כל כך חמור, כן? מי ש... כל המרחם, כל אוסור לרחם עליו. ואם אתה מרחם עליו, אתה תענש משמיים ביסורים. אומר, למה? למה? בסדר, הוא בן אדם זבל. בסדר, באמת, הסטייפר גם מתאר אותו פה מאוד עסיסי. הוא בן אדם באמת גרוע מאוד. אבל למה זה כל כך גרוע לתת לו? לעזור לו בכל זאת? בסדר, אני לא צריך את הקרדיט. אני לא, אין לי בעיה שיסתכל עליי ככה, כאילו יצליח לנצל אותי. אני בכל זאת מוכן לתת לו. מה רע בזה? למה אסור לרחם עליו? בא הסטייפר ומסביר חמש סיבות. אומר, התוצאות מרחמנות על שכזה הן רעות ורבות. כשאתה מרחם על בנאדם כזה זה רע הרבה מאוד. א', שמחזקים את גאוותו של זה, אתה מכשיר אותו בגייבה. אז מילא כשאתה שר לאיזה ראשי ויומים, לא נורא, זה אפשר להקל. אם הוא מספיק חכם אז הוא לא מתלהב מדי מהשיר. כן, איך רב נוחם ברנשטיין מספר שכשהרב שטיינמן מבקש ממנו שיהיה משגיח בגויים ינקב, אז הוא לא רצה וכן רצה וזה, ובסופו של דבר, טוב, הוא נהיה משגיח. חודש אחרי שהוא נהיה משגיח, הוא הגיע לאיזה חתונה, והתחיל לשיר, אור זורה לצדיק. קיצור, ואז הוא מיד ברח מהחתונה, רץ הרב שטיינמן, אומר, שיב, את זה אני לא יכול, שישירו לאור זורה לצדיק. עכשיו מסתכל עליו ואומר, מה? אתה חושב שמישהו חשב שאתה צדיק? התזמורת יודעת, בא ראש השיב ושרים יומים, בא משגיח, שרים אור זורה. כאילו, מישהו התכוון שאתה צדיק? אם הוא מסתכל על זה ככה, אז כן, זה התזמורת יודעת לשיר, ולא אף אחד לא פרגן לי יותר מדי, זה בסדר, אתה לא מכשיר אותו בגייבה. אז אם הוא אדם מספיק חכם בשביל לדעת, להסתכל על זה במבט מפוקח. אבל אני אומר, פה, מה קורה אבל עם אדם כזה? כן, הבן אדם הזה, אתה מגביר את הגאווה שלו. ב', שעלה אינו מכיר טובה כלל. אין לו שום הכרת הטוב, נכון? אדם כזה מנצל, וזהו מידה רעה מאוד. אתה מכשיל אותו בכפיות טובה. אדם כזה, שאתה עוזר לו, אתה מכשיל אותו בכפיות טובה, ואסור לך להכשיל אנשים בכפיות טובה. אנשים שאתה יודע שהם יהיו כפיות טובה, לא רק אל תעזור להם, אסור לך לעזור להם. מה דבר שלישי, שכדי להראות שהוא לא נכנע כלל להכיר טובה, יש לו הרי איזשהו מצפון, בסדר? שהוא מרגיש שהוא לא בסדר שהוא מכיר טובה, מה הוא יעשה? עד רבה, משלם רעה תחת טובה, ומעמיד פנים כאילו נפגע מהם. מכירים את זה? כן? הוא מצא משהו שאתה גם לא בסדר. כי למה הבאת את זה מאוחר? ולמה הייתי צריך לחכות כל כך הרבה זמן? אתה לא יודע כמה הפסדתי. ולמה לא אמרת מיד שאתה הולך? ולמה הלכת? יהיה לו, ימצא משהו, יגרד מתחת לאדמה, וכאילו הדריכו את מנוחתו. הפרעת לו במשהו. עשית, הלכת, עזרת לו, הוא חייב למצוא מתחת לאדמה משהו שהיית לא בסדר. כי אז זה ממש טוב לו, וכידוע ליודעים, בסדר? וזה מידה מנובלת מאוד. ואתה מכשיל אותו בזה. כי כשאתה עושה לו עזרה, אתה גורם לו לחפש במה אתה לא בסדר, כדי שהוא יוכל לתקוף אותך וככה להרגיש יותר טוב עם עצמו. אומר, הדבר הרביעי, בהתנהגות כזאת, הרי הוא מעורר כפידה גדולה אצל מטיביו. אתה גורם לעצמך לכעוס עליו. איך אתה מרגיש בן אדם שטרחת בשבילו, רצת לקצה השני של העיר, הבאת לו, ובסופו של דבר הוא, יש לו טענות עליך, הוא לא מעריך כלום את מה שעשית, ועוד יש לו טענה מתח, למה הפיצה קרה, בסדר? יש לו עוד איכשהו, למה הבאת זירו ולא כל הרגיל, משהו ימצא לו בסדר, מתחת לאדמה. כל יום, אין בעיה, לא, לא, היום הוא התחיל את הדיאטה. בסדר, הוא ימצא משהו שהוא לא בסדר, שאתה לא בסדר. מה יקרה אצלך? מה אתה תרגיש? נורא והיום. אתה תאהב אותו בגלל הסיפור הזה? לא. נמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה שהייתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. מידת ההטבה אמורה להביא אהבה בינינו. הדבר הראשון שיגרם זה שאני לא יאהב אותו אחרי הסיפור הזה. אם אני יוצא עם תחושה שהוא לא מכבד אותי, הוא לא מעריך את מה שעשיתי, אני מרגיש מנוצל. מרגיש מנוצל, אני לא יאהב אותו. עוד סיבה לא לעשות את זה. והדבר החמישי אומר שכפי הרגיל, וכל מי שמכיר מישהו כזה יודע, האדם על הזה מוסיף ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו. זה הרי לא נגמר, נכנסת לרשימה של המשועבדים, אז למחר יש עוד משהו. על צד ספק שאולי יש משהו, תרוץ עכשיו לקצה העיר. ואתה ממש פושע, מה, אתה לא מוכן? איך זה שאתה לא מוכן, כן? אתה פוגש דברים מזויים, כן? בן אדם בא עם טענות, הסיפור האמיתי. בן אדם בא בטענות, למה אני לא מסכים לחתום לו חתימה אחת, שככה הוא יכול לקבל הלוואה ענקית מהבנק. מה? חתימה אחת. מה החתימה הזאת? מה כתוב מעל החתימה? שאני משכן את הדירה שלי, שהוא יקבל הלוואה. זה מישהו שנעזר מהצוג הזה, ובסופו של דבר, כן, אני מדבר איתך ברמה שהוא הלך והתלונן וסיפר לאבא שלי כמה אני מושחת וזה, שחתימה אחת אני יכול לחתום והוא יקבל מאות אלפי שקלים מהבנק, ואני לא מוכן לחתום חתימה אחת. ברור שזה חתימה אחת, מה רצית שיהיה? 10 חתימות. לא, כן, עכשיו זה בראשי תיבות על כל הזה. הוא כאילו, הוא מגיע לו, מה פירוש? ודאי שמגיע לו, ואם אתה לא נותן, בסדר? אז אתה פושע ואתה זה, והוא כן, ילכלך עליך, הכל בסדר. אומר, הוא דורש, מוסיף ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו. ורוצה שיתנו לו דווקא כאשר בתחילה, גם אם אתה מוריד, תטיס לי, תביא לי, הבאת לו הפעם פחות. תשמע, אני פעם שעברה לסחוב 10 ספרים, היה מאוד כבד לי, ואתה גם לא שמת שקל על זה. לא היית צריך את הספרים האלה בכלל. זה רק למה לא, אתה נוסע לירושלים, אז תיסע לקצה השני של העיר בשביל להביא לי משם ספרים. הבאת את זה בסדר, תשאיר את זה בחוץ. כאילו, לא היית צריך את זה בשום דבר. אז עכשיו לא, מה? למה אתה מוכן לקחת רק 5 ספרים? אתה מבין, למה לא מזוודה של 20 קילו? למה כן? כי אני יכול לנצל אותך, אז למה שאני לא אנצל? אומר, זה הרי יגדל, תדע לך, זה לא שפעם אחת העברת, פעם שנייה העברת, זה ילך ויגדל, רוצה שיתנו לו דווקא כאשר בתחילה, וכפי הרגיל, אז אומר הסטייפלר, גם בפעם השני מרחמים עליו קצת, אבל לא כאשר בתחילה. אתה מוכן לעשות לו עוד פעם טובה, כי אתה אחרי הכל אדם טוב, אבל, תשמע, אני באמת לא יכול, פעם שעברה זה היה מוגזם, ואני לא, אבל מה קורה אז, ועל הזה מתקצף, כאילו גזלו הוא. ואתה פושע, אתה גנבת אותו, למה אתה לא מוכן לקחת את כל מה שהוא רצה? אומר, וסוף סוף, אומר, הסוף של הסיפור יהיה שדורש וחוזר ודורש, עד שמסתלקים ממנו לגמרי, פשוט לא תהיה לך ברירה, אלא להגיד לו, כל טוב, אני לא יכול לעזור לך, תמצא קורבן אחר. ואומר, ואז על הזה נעשה שונא גמור למטיביו, ואז הוא ישנא אותך. זאת אומרת, אתה תשנא אותו, אבל כבר בהתחלה זה יקרה, אתה תתאפק ותתייחס יפה, בסופו של דבר הוא גם ישנא אותך בעוצמה. בסדר? אז אומר הסטייפלר, 5 סיבות, למה חזל אומרים לנו, אסור לך לעזור לבן אדם כזה, וכל זה בא, כל הדבר הזה מגיע, על ידי שריחמו על מי שאין בו דעה להכיר טובה. מי שאין בו דעה להכיר טובה, אסור לך לעזור, אם אתה עוזר לו, אתה הורס לו את החיים, ואתה הורס לעצמך את החיים, וזה לא יוביל לשום דבר טוב, רק אתה מכשיל אותו ואת עצמך בעבי רס. אומר הסטייפלר, לכן אמרו חזל שאסור לרחם על כיוצא בזה, כי תוצאותיו הן צרות רבות ורעות, ואפשר, רוצה לפרש עכשיו בדרך אחרת את הגמרא שם. הגמרא שם בסנהדרין אומרת שכל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורים באים עליו. אומר הסטייפלר, אתה יודע מה זה איסורים באים עליו? אולי הכוונה, מי שמרחם למי שאין בו דעה, איסורים של שילום רעה תחת טובה, קטטות ושנאה כבושה. אומר, האיסורים זה אתה פשוט מזמין על עצמך, אתה נותן לו עכשיו פרוסת לחם, אתה מזמין על עצמך איסורים. זה הולך לגדול ולגדול ולגדול, בסוף הוא יריב איתך, ירדוף אותך, ואתה תסנא אותו, ואתה פשוט גורם לעצמך עכשיו צרות, שאתה עוזר לבן אדם כזה. פשוט צריך אסרטיביות, כן, כמו שקוראים לזה, כן, להציב גבולות מראש, אדם כזה, שלא יודע להעריך את מה שאני עושה לו, אני לא עוזר לו. לא כי אסור לעזור לו, וכי אם אני אעזור לו, זה רק יחמיר את המצב. אין פה חסד, יש פה דבר שהוא הפוך מחסד, בסדר? לגרום לשנאה, לגרום לקטטות, לגרום למריבות, לגרום לעצמי לאיסורים, ולגרום גם לא לאיסורים. ולכן, אם הוא יודע להעריך, הוא באמת מרגיש הכרה טובה, כמו שהסטייפלר פרט פה, באמת ברף קצת גבוה, אבל אולי אפשר קצת להיות מייקל ולהתפשר, לא צריך את כל הרף העליון של הסטייפלר פה, שהוא יעריך אותי יותר ויעריך את הנדיבות שלי יותר, וירגיש כנוע, כי ירגיש לא נעים שהוא מבקש עזרה, בסדר, אולי אפשר להקל בזה קצת, אני לא יודע אם הסטייפלר התכוון במה ש... כאילו כל הפרטים האלה, כולו יסנאיו בי, שצריך את כולם. אבל באמת, גישה של הכרת הטוב. עכשיו, אני חושב שיש פה משהו, אם דיברנו מקודם על משקלים של מוזניים, בסדר, שצד אחד, שזה יהיה תועלת גדולה בשבילו, מניעת תרחה גדולה בשבילו, תרחה קטנה בשבילי, בשביל מניעת תרחה גדולה בשבילו. אבל אם אצלו זה רווח קטן, ואצלי זה רווח תרחה גדולה, זה לא ריאלי, יש משהו, יכול להיות בשבילי תרחה ממש קטנה, ובשבילו זה רווח מאוד גדול. אבל אם הוא לא מעריך את זה, אז אין בידי אוסו לרחם עליו. זה בעצם, פה הגדר בין פרייר ל... אני אומר, צריך לשים לב, כי זה יכול להיות המון המון דברים. יש למשל בן אדם שהוא מבקש ממך עזרה, שבשבילך היא באמת לא דבר גדול. זה הליכה קלה של 5 דקות, אבל השעה שאפשר להגיע לאותו אחד אליו הביתה לקחת המעטפה, זה 11. ואתה ב-11 הולך לישון. וזה באמת, זה הסדר יום שלך. עכשיו לצאת. ללכת 5 דקות, לחזור 5 דקות, אתה לא יכול גם רק לקחת מעטפה וללכת, זה ייקח רבע שעה, זה הורס לך את הסדר יום. אז נכון שלהוא זה עזרה גדולה ולך זה תרחה קטנה, אבל התרחה פה לא בודקים רק בכסף או בדקות הליכה, בודקים עד כמה זה הורס לך את הסדר יום, בודקים עד כמה זה באמת מזיק לך, בסדר? אני אומר, יש פה משהו שהוא קצת קשה לכמת אותו, לכמת בחף ממתף, כן? בהגדרות מדויקות. אבל יש פה גם משהו שהוא מאוד חשוב, שהוא הגדרה שלישית, שהיא בעצם לא בכף הזאת של המוזניים ולא בכף הזאת, זה בעמוד, בסדר? איך אני מרגיש את התחושות שלו כלפיי כשאני עוזר לו? מה התחושה שלי מולו? אם התחושה שלי מולו היא תחושה שהוא מעריך ומכבד ובאמת רואה את הסיפור, אז אני באמת יעזור לו. אם אני, עוד פעם, אם זה דבר ריאלי, אם זה לא טרחה גדולה מדי בשבילי, נזק גדול מדי, ויש משפחה, ויש עוד הרבה חשבונות בחיים, שלא הכל הוא יודע, בסדר? וצריך לפעמים להגיד לא. אבל מצד שני, יש את הנקודה הזאת, וכמה זה בשבילו, כמה משקל בשבילו. אבל הבסיס שמגדיר את זה כחסד, זה ההגדרה הזאת. הגדרה שבאמת, שיעריך את זה נכון. הסטייפלו מציין פה עוד דבר, אומר, חולין קוף למדגים אלו מדלף בגיליאן. מה כתוב שמה? הגיליאן, זה הרי, זה מהעניין כב. השס שלנו הודפס על פי הכתבי יד האשכנזים. העין יעקב, רבי יעקב בן חביב, כשהוא חיבר את העין יעקב, ליקט את האגדתות, הוא ליקט אותם מהכתבי יד הספרדיים של השס. אין ביניהם שינויים גדולים, אבל יש כמה שינויים. עכשיו, ולכן, בעין יעקב יש תוספות פה ושם שלא נמצאים בשס שלנו, פשוט כתבי יד ספרדיים של השס מול הכתבי יד האשכנזים. ולכן, מי שמכיר כל מיני הגויס, הבח מציין, או המסירס השס מציין, שבעין יעקב, גרסס עין יעקב, זה פשוט הגרסה הספרדית של השס. שם בחולין הגמורה מוסיפה, כן, המסירס השס מוסיף, שבעין יעקב כתוב, זאת אומרת, בכתבי יד הספרדים של השס כתוב, שכל מי שמרחם ונותן צדקה למי שאין בו דעה, כזו ירק אבן למרקוליס. בסדר? לא קיימת מצווה, קיימת עביד זורה. עכשיו, למה זה כל כך אמור כעביד זורה? זה הסטייפלר בא ומסביר בהמשך, אני אדלג על זה כרגע כי אין לנו יותר מדי זמן, אבל הוא מסביר בהמשך שזה ככפיות טובה, זה כפירה בעיקר, ומביא כמה וכמה מקורות לזה, ולכן אתה מכשיל בן אדם בכפיות טובה. אז לכן תזורק אבן למרקוליס שעוזר לבן אדם כזה. מאוד מעניין, עוד פעם מי שרוצה שיראה את זה בפנים ויחזור על זה, זה יסוד גדול, ברכס פרץ. הסטייפלר באויד לפרשת בשלח, הקטע השני על פרשת בשלח. אני אומר, יש פה יסוד גדול, שהוא כשאנחנו באים לעשות חסד, אנחנו צריכים את הדרך האמצעית הזאת, צריך שמישהו יעריך את הטובה הזאת. אגב, המהר"ל בגור אריה כותב את הלשון הזאת על הפסוק בבראשיס, של אדם עין לעבוד את האדמה, בתחילת בראשיס, באדם עין לעבוד את האדמה, אומר רש"י, מה טעם? לא המטיר, למה באמת לא ירד גשם? לפי שהאדם עין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא האדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. נכון? רש"י הזה מוכר על הכוח של תפילה. המהר"ל בגור אריה מדייק ששים לב, לא כתוב פה אין מתפלל על הגשמים, אין מכיר בטובתם של גשמים. לא היה מי שיכיר בטובה שיורד גשם ולכן לא ירד גשם. אומר המהר"ל, ואין מכיר בטובתם, כלומר, ואסור לעשות טובה לאיש שאין מכיר בטובה. ולכן לא ירד גשם, כי לא היה מי שיכיר בטובה, ולפיכך, כל זמן שלא היה אדם שירגיש את המחסור בגשם ויתפלל על זה, לא ימטיר. לא כל כך בגלל כוח התפילה, ששפע צריך לרדת, שפע צריך לרדת למי שמרגיש חסר, ומרגיש שנהיה תועלת כשהוא קיבל את הטובה. בסדר, זה ההגדרה של המהר"ל. המהר"ל שממשיך, אז איך קרתה הבריאה כולה, וזה הקטע הבא במהר"ל. מה?
מה הם בהמות וחיות? הם לא הרגישו בזה
טובה? הם כנראה לא הרגישו, לא הייתה בהם מספיק דעת בשביל להרגיש את הצורך הזה, אבל כן, יש רחמוב על כל מעשוב נאמר במפורש על בעלי חיים, אבל כנראה שיש פה שלבים שונים בדבר הזה. המהר"ל מדבר על הצמחים עצמם, הצורך שלהם בגשם ובריאת הצמחים. המהר"ל בהמשך הדברים בגוריה מתייחס באמת לצמחים ומדבר על הבריאה עצמה ועל הצורך של הגשמים. תבדוק שמה. ראיתי את המהר"ל הזה וזה דורש בירור בפני עצמו, אז לכן לא ניכנס לזה עכשיו. חשבתי אבל לפי מה שלמדנו היום ברמב״ם אפשר להסביר שאלה מפורסמת. יש על רבקה אמנו. בסדר? הפוסק מתאר שכשבאים לחפש שידוך ליצחוק מגיע אליעזר, אדם גדול, חזק, גיבור, כן, עבד כנעני, עם 10 גמלים, ומבקש מילדה בת 3, לפי תויסס בת 14, אבל בסדר, מבקש מילדה קטנה, שתיתן לו, תשקה בשבילו את זה, וגם גמליך השקה, וזה הדוגמה שאותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובעידה כי עשית חסד עם אדוני, כן, זה הדוגמה של חסד. זה חסד או פרייריות? מה אתה אומר? כאילו, אתה היית אומר לבת שלך, כן, ילדה בת 3, בסדר, לפי הגר... לכי עכשיו תשבי מים לאדם גדול ובריא, לא חסר לו כלום, כן, ועשרת הגמלים שלו, ויש לו שם עבדים והכל. זה ריאלי, זה לא ריאלי, מה הסיפור פה? אז באמת יש כמה וכמה מפורשים שניסו כל מיני פירושים, יש רב יונס נייפשיץ רוצה להגיד שהיא, המים עלו לקראתה, והמים עלו לקראתה זה לא מאמץ בשבילה. ובשבילו זה באמת טרחה גדולה להגיע לבאר ולשאוב וכל זה. אז הוא אמר, המבחן יהיה, אם היא צדיקה כזאת שהמים עולים לקראתה, אז אני יודע שהיא מתאימה. זה בכלל לא החסד פה, אלא המים עולים לקראתה. יש שם הקדוש הסלייבי שאומר הפוך. אתה רואה בהתחלה המים עלו לקראתה, ואז כתוב בהם שכבת תשאב. הוא אומר, כי במצווס צריך להיות לך קשה. במצווס זה לא ניסים, שם במצווס זה טרחה. טוב, יש עוד כמה וכמה פירושים. המלבים רוצה לטעון, וגם הברבנל אומר דומה לזה, שהיא חשבה שהוא חולה. או שיש לו כאב ביד, אז הוא לא יכול לשאוב, אז לכן היא עזרה לו. זאת אומרת, הם בעצם באים ואומרים, אם זה סיפור רגיל, שמגיע אדם גדול, מבקש ילדה שתשאב בשבילו, אז זה פרייריות, תגידי לא. ואז היא מוכיחה שהיא ראויה ליצחק. לא, מה זה הדבר הזה? זה לא אמור להיות. כך באמת הברבנל והמלבים שמעמידים את זה, שבאמת היה שם מצב שהוא היה נראה חולה, הוא היה נראה שכואב לו היד, או דברים כאלה. יש באמת, יש עוד פירושים, יש נראה לי אוי צהר מפורשי זה, מביאים כל מיני ראשונים שאומרים לעת צאת השואבות, שהיה שעה שרק היה שם כנראה מהדרין. בשעות האלה רק נשים יכלו לשאוב מהבאר. אז לכן היא לא יכלה לשאוב, או שרק אנשי העיר, ולכן רק היא יכלה לשאוב בשביל... עוד כל מיני תירוצים. תכלס, הקו המכנה המשותף לכל התירוצים האלה, זה בעצם אמירה של במצב תקין לא אמור להיות שרבקה אמורה לשאוב בשביל אליעזר. הוא אמור לעבוד בשביל עצמו, ולא מה פתאום שהיא תעבוד בשבילו. רק שהיה שם סיבה למה זה באמת היה חסד. באמת היה צורך, היא עושה תרחה קטנה יחסית, שתמנע ממנו תרחה גדולה. זאת אומרת, כן היה פה איזה משקל נורמלי. כך באמת, הרבה מפורשים מסבירים. יש עוד כל מה מהלכים. מי שבא בגישה מעניינת זה רב שמשון פינקוס, והספר שלו תפארת תורה. ספר שהוא כתב בעצמו על התורה. זה מופיע גם בשיחות שלו, בשיחות של רב שמשון פינקוס לסוכות. יש מאמר על זה. ושם הוא אומר, אנחנו בנים של אברהם אבינו, צאצאים של יצחק ורבקה, אבל אנחנו תלמידים של מויש רבינו. בסדר? אנחנו למעשה, הצורה שאנחנו עושים חסד, היא בצורה מאוזנת, שמויש רבינו לימד אותנו. הם עצמם, יצחק אברהם אבינו, היה חסד מטורף, בסדר? חסד לא ריאלי. הבית שלו הפקר, כל החיים שלו הפקר, הוא עסוק בלשרת ערבים שצריכים לשטוף רגליים לפני שנכנסים לבית, כנראה לא היו יותר מדי נקיים, ובשבילם שוחט 3 לשונות בחרדל. זה מידת החסד שבה כל יהודי צריך להתנהג? כנראה שלא. לפחות לא בצורה נורמלית, כן? אבל מה? יש פה משהו שהוא שיא החסד, זה כאילו מידת החסד בעצמה, ולכן שם אין טרמומטר, אין משהו שיבדוק, זה מידת האש בעצמה, זה מידת החסד בעצמה. אנחנו לא תלמידים של אברהם אבינו, אנחנו בנים שלו. יש בנו את החסד הזה, והצורה שאנחנו עושים את זה בצורה שהתורה מלמדת אותנו. זה מעניין, זה מהלך, הרב פינקוס מרחיב בזה גם בשיחות שלו, גם בתפארת התורה, מי שרוצה זה מהלך מעניין, אבל שימי לב, הוא גם בעצם אומר שההנהגה הזאת של רבקה היא הנהגה יוצאת דופן, שהיא לא לימוד בשבילנו. אני חשבתי אולי לפי דברי הרמב״ם פה לתרץ את הדברים קצת. מה ראינו פה ברמב״ם? בן אדם נולד חלק. הוא גדל במקום, וההנהגה של המקום משפיעה עליו, משנה אותו, ומובילה אותו להיות, כן, איך ראינו, כפי מינה קרובה ואנשי ארצו, אם תהיה נפשו חולה. מה צריך לעשות כשנפשו חולה, אומר לנו הרמב״ם? ללכת ברפואתו כמו שהגוף, כשיצא משיוויו, נראה על איזה צד נוטה, ויצא ונעמוד כנגדו, לקחת את הקצה השני. איפה רבקה גדלה? רשי הרי אומר לנו על הפסוק, בת בתואל מפדן ארום אחות לבן, ברישיס חופי פסוק חוף, כי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, שואל רשי, ידענו כבר, אלא להגיד שבחה, שהייתה בת רשע ואחות רשע, ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם. רבקה הייתה צריכה ללכת לקיצוניות השנייה. נכון? אם היא גדלה במקום רשע, ואנשי רשע, ובת רשע, ואחות רשע, אז אומר לך הרמב״ם, היא באמת נולדה חלקה, עם אולי אפילו נטייה לטוב, אבל אדם נמשך אחרי אנשי מקומו. כדי לתקן את זה, מה הוא צריך לעשות? ללכת אל הקצה השני. כשמגיע אליעזר ורוצה לבדוק אם בחורה שגדלה פה טובה או לא, הוא לא צריך שהיא תהיה ממוצעת. הוא צריך שהיא תהיה קיצונית לצד השני. בגלל המקום שבו היא גדלה. ואז הוא יודע שהיא תגיע בהמשך אל המיצוע, באמת על הדרך האמצעית. אז אני לא יודע, אני... מה זה? מה, בגיל 3 כבר? אז לא, זה לא קורה. לא, זה גם לא קורה בגיל 20, אז זה בסדר. אדם, התהליכים פה הם תהליכים ארוכים.
בגיל 3 להגיע למצב שהיא רוצה לעשות שינוי ולהגיע ולעשות עד כדי כך, אז היא חשבה על מצב שהיא רוצה לעשות שינוי.
אז כן, אז 3 פה, 14 פה הם באמת צעירים, אתה שם לב לזה מהמספר מלכתחילה. נכון, נכון. אבל כנראה שיש פה, עוד פעם, הוא בא לי לבדוק פה את מידת החסד שלה. ומידת החסד שלה במקומות שאנחנו יודעים מה היה שם עיקר הבעיה, לבנה הרמי. בסדר? רבנה רמי, רמאות, שקרים, גנבות, נוכלויות, דברים כאלה, ניצול של אנשים. זה בסופו של דבר, אם אתה קורא לכל ההתנהלות הזאת של להכניס בן אדם, לתת לו נשיקות מכל הכיוונים, לבדוק אם אין לו יהלומים בפה. בסדר? זה הרי מה שרשי מתאר לנו את ההתנהגות של לבן. זה בן אדם שלא רואה בן אדם, הוא רואה מכרה זהב. יש לזה צורה אנושית. זה בן אדם שהוא שיא הניצול. זה, נראה לי שהוא היה עונה על כל התנאים של הסטייפלר, איך נראה בן אדם. כשהיא גדלה עם אח כזה, ועם אבא כזה, והם מאוד משפיעים עליה, הם הדמויות העיקריות בחיים שלה, וכל האזור הוא כזה, והיא רוצה לשמור על שפיות רוחנית, ולהיות מאוזנת, היא חייבת להיות, כל זמן שהיא במערכת הזאת, להיות במצב הפוך לגמרי. ולכן, אני חושב, אולי ככה אפשר להסביר, כי כל התירוצים שראיתי עד עכשיו בעצם מסתייגים מההתנהגות שלה. אולי לפי מה שלמדנו היום ברמב״ם פה אפשר כן להסביר את ההתנהגות שלה. טוב, אני מקווה שיש תועלת בכל הדיבורים האלה, למרות שאין פה דברים מוחלטים אם שמתם לב. זאת אומרת, קשה לי להגיד על מקרה מסוים, לכתוב עכשיו שולחון אורוך, מתי זה ניצול, מתי זה חסד. הכללים של הסטייפלר הם יפים מאוד, אבל הם עדיין נותנים לך המון מקום לשיקול דעת, להבדל בין פעם ראשונה לשנייה, למקום שמשפחה שונה מאחרים. בסדר? חברי חדר שונה מה... יש המון, בסדר, עם האישה בכלל, זה סיפור אחר. יש פה משהו שדורש המון שיקול דס והמון מחשבה ולראות את הדברים, אבל בכל זאת יש לנו פה כללים עקרוניים שאפשר לעבוד איתם. שם יעזרנו. שם יעזרנו.